החי ומשרד התרבות מגישים משדרים תרבות באולפן אפרת ברזל
משדרים תרבות של משרד התרבות ורדיו קול חי. אנחנו כאן באולפן עם חיה שלמה. שלום יקרה.
שלום וברכה. כמה כיף להיות.
ברוכה, ברוכה, נמצאת, ברוכה הבאה. יש משהו בנוכחות שלך שכבר מרקידה תברידים, אבל את באה מעולם כזה של ריקוד, של מחול, של הללו.
הללו. בית ספר למחול בניגון יהודי.
נכון.
זה העולם שלי, כן.
עוד נדבר עליו רבות, אבל קצת לראות פתאום את מאחורי הקלעים של הללו, כאילו, אין לך שם, יש הללו, זה נהיה מותג. אני אומרת לך.
אוקיי.
למד הללו, למד הללו, זה נהיה מותג, זה נהיה שם דבר בעולם של הדוסיות. רוקדת בהללו, מתי, איך, מה, מו, את, מתי עשית את התנועה הראשונה שהבנת שתוביל עוד רחוק?
לא, זו שאלה ארוכת טווח, ירית בדיוק, אי שם נקודת ההתחלה. באמת ריקוד היה תמיד חלק מחיי, אני גדלתי כבחורה חילונית, כילדה חילונית, ומבחינתנו, כל ילדה זה דבר שרוקד. אין דבר כזה שלא לרקוד, זה לדלג ברחוב, זה ללכת לשיעורי ריקוד 3-4 פעמים בשבוע, זה לעשות אפילו בגן, בקבלות שבת, בכיתה א', ב', ג', היינו עושים ריקוד לכבוד קבלת שבת, אז ברור שחיה, תעשה ריקוד לכבוד שבת.
סך הכל אתה זז לפני שאתה מדבר.
מסתבר, כן.
מן הסתם, כאילו זה זורם שם. אבל איפה היו הגן ילדים והריקודים הראשונים באיזו עיר?
גדלתי בתל אביב. ממש בנווה שרת, שהיום נקראת רמת עתידים,
שכונה... ליד חסידי גור, לא הלכת רחוק,
ממש, הם הגיעו אחריי, הם הגיעו אחרי שעזבתי.
אוקיי.
גדלתי בנווה שרת, בבית ספר משה שרת, בבית ספר יסודי, שם עליתי לתיכון, תיכון עירוני י' ד', זה תיכון בשיקון דן.
וואלה.
ובאמת, אז מתחיל...
בפילה שם.
כן.
נכון, יש שם שביל אופניים עכשיו. היית שם באחרונה?
לא.
מאוד יפה עשו, ליד הסוטה, חדש.
אוקיי, אני אנסה לבקר.
שאת כל הבני ברקים מטיילים שם.
הבנתי. את רואה שמההתחלה הייתי קרובה לבני ברק, זה מההתחלה.
מסתובב.
הגישה הייתה קרובה.
נכון, נכון.
זהו, ובאמת דווקא בתיכון, שעליתי לתיכון, אני חלה איזושהי תפנית משמעותית. זאת אומרת, באתי לתיכון, ואז החליטו לפתוח בשנה הראשונה כיתת ספורט, ואז מצאתי את עצמי מתעמלת קרקע.
של יוד יוד א' יוד ב' כזה? או מטט כבר?
היה, לא, זה התחיל מזיין. אז עברנו מו' ישירות לזיין, ואז התיכון היה כבר התמחויות אחרות.
אז מזיין היית בכיתת ספורט?
מכיתה, כן, מזיין.
במה שנקרא מגמת אתלטיקה דווקא?
לא, זה לא. היה התאמנות קרקע ואתלטיקה. כן. זאת אומרת, היה לנו 16 שעות בשבוע של התאמנות קרקע, ואתלטיקה באצטדיון.
והדר יוסף, לא?
נכון, וואי. תקשיבי, מה, אנחנו שכנות.
אני חייבת לספר לך משהו כאן ועכשיו, בלי להתבייש. פעם אחת, אני הייתי בכיתת ספורט גם.
אוקיי.
ומחול, אבל פעם אחת הייתי צריכה לרוץ ריצת איקס מטר, וראיתי שאני מפסידה, כי זה לא הייתה המחלקה שלי, אני הייתי מה... ופשוט עשיתי את עצמי מתעלפת מאחורי המזרון של הקביצה לגובה, וכולם באו לראות מה קרה. לא קרה לי כלום. פשוט, אני, אז האצטדיון הזה זכור לי, וואו, עשיתי עכשיו.
אז גדלתי שם ממש, האצטדיון היה הבית השני שלי, 16 שעות בשבוע, הופענו שם בכל פתיחות המכבייה, בכל פתיחות אירועים, וכל מיני אירועי ספורט ענקיים. אנחנו היינו הקבוצה הפותחת, עם סלטות באוויר, וברגים ונחיתות נכונות. ובאמת הייתה ילדות מדהימה, שנים מדהימות של המון מרץ. אני כן זוכרת את עצמי בזיכרון שבתור ילדה הייתי המון המון שנים חולה. כל הזמן היה לי דלקות בגרון, כל הזמן אנטיביוטיקות. והמפנה הזה שפתאום הגוף שלי התחיל לעבור תהליך פיזי וגם התנקות, גם איזשהו משהו שהגוף פולט מתוכו המון זה, המון, המון אנרגיות, המון המון אנרגיות, אני הפסקתי להיות חולה אולי איזה... ממש, עד איזה גיל 22, אני לא זוכרת עד מתי.
שמש, לומר.
ממש, זה פשוט, העבודה הפיזית חיסנה את המערכת החיסונים שלי, וממש מצאתי עצמי בתור ילדה אחרת לגמרי, עם הרבה יכולות, עם ביטחון, עם להוציא מהכוח אל הפועל, המון אנרגיות חשובות ש... כנראה היו בטוחים.
אגורות שם בפנוכו.
אגורות ולא מצאו מקום. אז עשינו הרבה התאמנות קרקע.
זה בתיכון
כן,
כבר?
זה כן, זה כבר בשלב הזה.
אבל עוד לא נגעת במחול פה.
רקדתי כל החיים שלי במקביל, ממש מילדה קטנה,
בלט קלאסי. חוגי שכונה כזה?
חוגים במתנס.
של שיקון דן?
של נווה שרת. נגיד שנווה שרת הייתה שכונת שיקום.
מה זה? זה המעגל הזה עם המקולת שם, הבריכה?
נכון.
רחוב פילדלפיה?
נכון.
ראית טיפת חלב?
ברור, ברור. את מלחיצה אותי בשכונה שלי, מטיילת.
בשיקון, בשיקון.
וואו, וואו, מדהים, מדהים. אז כן, זה היה מתנס, זה היה שכונה, בעצם נווה שרת הייתה שכונה של עולים ממרוקו.
אתם מליתם ממרוקו?
ההורים שלי עלו ממרוקו,
okay.
ובעצם הם גדלו, ואז הם הכירו, הם התחתנו, ואז הם באמת נשארו בשכונה הזאת לגור.
הביאו אותם לשם?
כן, יד המעביר, מעברה.
לא, תראי, זה תמיד עד רגע זה גובל בצהלה.
נכון.
אז אם אתה צריך קצת
אוויר.
אוויר, אתה
אוויר גבעים.
להביא לשם.
אז זהו, זה באמת נורא, זה תהליך נורא מעניין, כי מצד אחד נווה שרת היא שכונת שיקום, אז בעצם יש לך את ההטבות שבמתנס, אתה יכול לבוא לכל החוגים, ואתה לא משלם על כלום.
גדול.
כאילו, עשיתי קרמיקה, ציירתי, ניגנתי בשלוש כלי נגינה, פסנתר, גיטרה.
פיתחו את הילדה.
פיתחו את הילדה, כאילו מישהו גילה את ה... לא היה צריך לגלות, פשוט באתי למתנס, ובאתי מחוג לחוג לחוג, וכל מה שאפשר ללמוד, אני פשוט למדתי.
איזה יופי.
קרמיקה היה התענוגות האינסופיים שלי.
מה, עם אופניים ומסתובב גם?
לא, זה היה רק עבודת יד, ממש, כאילו, כל הלימוד הבסיסי של לעשות דברים מחמר. כמובן נגינה, גיטרה, אקורדיון, פסנתר, זה השני.
וכבר שם את קולטת שיש איזשהו פוטנציאל אומנותי שמבקש או עוד
לא? אני לא יודעת, כי האופי המשפחתי המרוקאי שעוד לא יודע לדבר שפה של אומנות, אני לא חושבת שגדלתי בעולם שמבין אומנות, או מדבר, הנה זאתי אומנות, זאתי אומנותית, וואי, יש לה נפש אומנותית.
לא, אין
זיהוי,
כזה.
אין הגדרות. אתה פשוט שם, כי זה זמין לך, ואני...
אתה מעביר את אחרי צהריים, כאילו, מה אתה?
חוץ מאחרי צהריים על האצטוטים, זה היה כאילו בדרך לבדרך, והגענו גם לשיעורי אומנות האלו מדהימים.
זה לא זה שמאכלס תולי משי?
יש לו גם כמה, לא כל השנה.
לא כל השנה.
לא כל השנה.
זור טו בשבצות כזה.
היו להם עונות טובות.
נכון, נכון.
קטעים טובים.
נכון.
אז זהו, ככה גדלתי, ואז באמת בשלב של התיכון, מה שנורא מעניין, שלב הבגוריות, זה שלב שפרשתי.
מהספורט?
מהספורט.
מהריקוד?
מהריקוד. פרשתי.
רציתי להתמקד?
רציתי להתמקד בלימודים, מסיים בגוריות, ואז החוג שלמדתי בו עבר איזושהי מה שעבר, ובסופו של דבר עזבתי את הבלט, ובעצם נשארתי כזה עם חור, כאילו חור כזה עמוק.
של אהבה למשהו
ש... של אהבה למשהו שאני לא מממשת אותו.
וואי.
והייתי בנקודת C.
שאת פה חילונית לחלוטין.
כן, חילונית לחלוטין, אבל אני מתגעגעת כל הזמן למשהו שהוא לא ממומש. ואז התגייסתי, הייתי מדסית, מדריכת ספורט, שירתתי.
וגם בנושא.
כן, כן, זה היה גם בתחום, המשכתי את התחום שלי.
את כן במיינסטרים של לעשות את המסע?
כן.
ילד חילוני, צבא, הודו, אקדמיה, אבל גם קצת נקראת שלו, נכון?
גם קצת רוצה להיות פשוטה.
כן.
כאילו להיות פשוט.
אני.
כן, לעשות איך שהחיים מזמנים לי. וזהו, ועבדתי איזה שנה וחצי, ככה באופן אינטנסיבי, לימודים, יום-יום, שיעורי מחול מאוד מאוד אינטנסיביים.
זה נורא קשה, נכון?
מאוד.
זה פיזי וגם
נפשי. נפשי, נפשי. זה מאוד מדהים, אפילו שאתה עובד רק עם הגוף, קחי טכניקה כמו בלט קלאסי. טכניקה פיזית לחלוטין, ראשונה, פוזיציה, הגדרה, קווים ישרים, רגליים, שרירים, ארבע ראשי, דו ראשי, גב, שכמות, כתפיים, הכל כאילו מאוד מאוד נוכח. מאוד מאוד נוכח, מאוד פיזי,
כן.
ובפנים מנקה, 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 המחשבות רצות, רצות, מתפזרות, עוברות, אתה עובר חיים שלמים במסע.
באימון, לפעמים.
כן, באימון נכון? אחד, בשיעור אחד של בלט.
וואי, כאילו הגוף עושה משהו, אבל המיינד...
המיינד אף.
טס.
טס.
וואו.
ועובר מסע שהוא פשוט מעביר את הנפש במסע אינסופי.
וואו.
ובאמת, נקרא, ניקח את זה מהסוף, שכבר למדתי את היהדות הזאת, הבנתי שהריקוד הוא כלי שהוא פשוט מנער מהגוף את כל האבק שלו, את כל, פשוט מנער מהאדם את כל מה שהוא לא צריך, כמו נפה, כמו פעולת המרקד בבית המקדש, זאת הייתה הפעולה, פשוט לנפות, להשאיר רק את הטוב, רק את הטוב, כל מה שרע, פסולת לזרוק.
החוצה.
וזה שהוא תהליך שאני עוברת, אני עוברת פשוט ניפוי בנפש, בגוף, ברוח, כל מיני דברים מתבררים לי, ואני יום יום כמו שעון, 4-5 פעמים בשבוע.
מתייצבת.
מה זה מתייצבת? משמעת קלאסית, מה שנקרא. שיעורים אנטישבים. הכי קשים, הכי חזקים, מוציאים מהגוף את המקסימום יכולת שלו, ואני מחפשת, מחפשת איך
את
אני...
את נהנית גם? את מרגישה נראה?
בטח.
מאוד.
ודאי, זה, לא, 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 זה משהו שממלא אותך. אתה ממוקד מטרה, אתה מתמלא אדרנלין, אתה מתמלא חיות, יש פה משהו שמאוד מאוד מרים אותך כל הזמן. הפיזי שלך מתרומם, הגב מזדקף. הייתי ילדה מאוד כפופה, מאוד כזאת, היא בישנית גם אפילו קצת, פתאום אתה מתרומם, פתאום אתה מאשר מבט, פתאום אתה לומד מרחב, אתה לומד תנועה, אתה לומד אותך, אתה לומד
סביבה. אתה מקבל ביטחון עצמי. אחר.
אחר.
את עושה לי רגע לחשוב על סיפור מאוד מפורסם של אחד המטיפים לחינוך אחר, רך ומתחבר לילד, הפך מצוינות, הוא אנגלי שהפך להיות אמריקאי, קוראים לו קן רובינסון.
אוקיי.
והוא תמיד מספר שהורים, יש להם נטייה, שהילד יהיה ויעשה וילך בתלם וזה. והוא מספר על איזו אישה, ילדה, שבאמת לא מצליחה בלימודים כל הזמן, ואימא שלה נורא מודאגת, והיא הולכת איתה להבחון כדי לראות את גודל הצרה הצרורה. והיא אומרת, שמע, הבת שלי לא מתפקדת בכיתה, היא לא זה. והמאבחן לא מתרגש, הוא מתיישב אחורה, והילדה עולה על השולחן. כאילו, אותת אנגליה, כל מנומס, מנורה ירוקה עם צ'ופצ'יק למשוך ולהדליק. היא עולה לשולחן ומתחילה לרקוד. ואז הוא אומר לה, תשמעי, יכול להיות שהיא לא יכולה לשבת בכיתה, אבל לרקוד היא יודעת. לימים היא מנהלת את כל המקומות בהם יש הופעות ריקוד בלונדון. אישה מאוד מוכשרת. וואו. זאת אומרת, את מדברת על איזושהי בנייה אישיותית שאולי... את אימא, אני אימא, את מתעסקת עם הריקוד, שזה איזושהי תשומת לב מאוד אחראית ובוגרת לתת לילדים שלנו, אולי גם לעצמנו.
אני רוצה להגיד לך שגם כאדם חילוני, במשפחה חילונית, אפילו המשפחה שלי לא ידע להבין את המשיכה הזאת. זאת אומרת, הציפייה הייתה כל הזמן להשתייך, להיות מורה מיינסטרים, ללמוד תואר בחינוך, להיות מורה לקבל חופשים על החשבון, להיות משהו, כל חברה שואפת שהילד שלה יהיה...
כמו שצריך.
כן, בתוך המסגרת המוכרת, הבטוחה,
נכון.
הנוחה, ופתאום יש לך ילד שיש לו גם רגשות אחרים, שאיפות, חלומות אחרים.
נכון.
וגם כאדם חילוני הייתי צריכה לשבר מוסכמות.
מול ההורים שלך,
מול
שציפו
ההורים,
למשהו אחר. בכלל, כי רקדן זה לא מקצוע בעצם
לא?
ביניהם.
מה, איזה, מה תרוויחי?
איפה הפרנוסי?
במה תתפרנסי?
נכון.
לרקוד על שולחנות? בואי, איפה, מה את עשית? תלמדי. היום אני יודעת בדיוק כמה ערך יש לרקדן וכמה פרנסה יש, אבל בעצם החברה עוד לא לומדת את זה.
נכון.
גם כאדם, גם כחברה חילונית, עוד אז, בואו נדבר על 30 שנה אחורה, 20 שנה, 25 שנה אחורה, אין עדיין הבנה מה הערך של האומנות בעולם.
נכון.
ואם היא באמת מפרנסת, הרי איפה הדאגה? תכלס, מה כן. יצא קצת יראת שמיים מזה? איך יצא מזה יראת שמיים? אז יש פה באמת קונפליקט מאוד גדול.
כל נושא של אומנות בכלל, אצל האמא המרוקאית או היידי שבאמה, זה לא מסתדר בדיוק על ה...
כן.
תגידי, אנחנו מתפתחות עם היהדות שלך, חכי כן. שנייה, אנחנו כרונולוגית עובדים קוראי, אבל אני מרגישה עכשיו, שאני יושבת איתך פה באולפן, שאת כל כולה, את עוצרת את עצמך, אפילו בתנועות שאנחנו משוחחות עכשיו, נכון?
יש בזה משהו, זה חינוך מבית חרדי. אני למדתי את זה ברחוב
התחרדת
חרדי.
התחרדת כאילו?
מאוד.
אוקיי.
גם בשפה של הגוף שלי.
אני רואה.
מאוד.
את יכולה הרבה יותר.
אני טיפוס מאוד מאוד תנועתי, מאוד מאוד הבעתי, כל ה... אין לי איבר שלא זז.
אין, ההפתיים שלך
זז,
מדברות,
כן,
אני רואה.
וב-12 שנה שגרתי בבית וגן, בירושלים, קיבלתי חינוך מאוד מאוד מאופק. חברה חרדית חינכה אותי, הכניסה אותי פנימה, לימדה אותי לדבר, להגיד ברוך השם ברגע הנכון, להנהד בראש בצורה הנכונה, ואני גם מודה לה על זה, כי אני מרגישה שיש בי הרבה ריכוז פנימה, והרבה פחות בזבוז אנרגיה החוצה. זה מדיטציה, זה, 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 לא יודע, הם יודעים איך לקרוא לזה, אני יודעת שזה סוג של ריכוז פנימי מאוד מאוד חזק, ואתה מוותר על הרבה קישוטים מבחוץ, כדי שהכוח הפנימי שלך יאיר.
יפה מה שאת אומרת.
זה תהליך, זה בנייה, אני אקפוץ רגע למרפסת שלי בבית וגן, שנחתנו שם הבעלי, ואני כמשפחה מתחרדת.
רגע, אבל יש לי פה וקום רגע, בחיים. יש לך וקום. יש לי וקום. רגע, חכי, בית וגן זה כמה? 12
כן,
שנים?
זה כן.
אז חכי שנייה, חכי שנייה, אני צריכה שיהיה לי סדר. אנחנו רוקדות בדור.
אז איפה אנחנו? בדור, כן,
בדור, ראשונה, בדור, שנייה.
אקדמיה.
אקדמיה. תגידי, יש באמת שישית? כאילו, יש ראשונה שזה ככה, נכון? שנייה שזה ככה, שלישית ככה. תעשיית.
יש לנו ראשונה.
ראשונה.
יש לנו שנייה. יש לנו שלישית.
רביעית. יש לנו רביעית. מה שאנחנו עושים עכשיו, בגלל שיש לנו גם מאזינים ולא רק צופות,
אוקיי, אנחנו מסבירים להם.
זה אנחנו עם הידיים ממש מראות עמידות של בלט.
נכון.
שראשונה...
אותיות.
אותיות של הגוף. אותיות של שפה.
כן.
אוקיי, רגע, אז היינו ברביעית, אז מאזינים רק בדמיונות.
אנחנו סוגרים את הדלת, את הרגל חזק כמו ריצ'רץ', ואנחנו בחמישית.
חמישית.
שואפים למעלה.
אסופות פנימה חזק במרכז הגוף. אז שישית זה אגדה שזה רגל יד רגל?
מי הרי חמישית, תסתכלי.
חמישית,
את דוחפת את העקבים.
וואו.
ואת פשוט מתיישרת לשישית.
אז כן יש שישית, נכון?
יש בטח שישית, כן. משתמשים בה בעיקר במודרני.
כן.
בעיקר במודרני. אבל היום העולם של הקלאסי מאוד נהיה נאו-קלאסי, מאוד התפתח, ואת יכולה למצוא את זה גם.
תסבירי בעצם את ההבדל בין, את יודעת מה? קלאסי, מודרני ונאו-קלאסי. בואי נעשה למאזינים סדר רגע.
מה זה השפה הזאת לרקוד? אנשים חושבים לרקוד, יאללה, בואו, יש ריקוד ספונטני. מרים הנביאה התחילה את הריקוד שלה.
קח את הטוף.
כן, ותצאנה כל אנשים בתופים ובחולות. שנים אמרתי, מה זה הריקוד הזה? מה היא רקדה שמה? מה זה היה?
נכון.
זה היה פשוט ריקוד ספונטני שבקע מאיזה מקום מאוד מאוד עוצמתי, שפשוט רוצים להגיד תודה. פשוט יצא במחול של הודיה. בסחפה איתה אין סוף תנועות ספונטניות שאין תנועה שהיא לא נכונה. כל מה שזז, כל תנועה שהייתה אנרגיה של הודיה, הייתה תנועה נכונה.
מדויקת שם.
מדויקת שם. ואז מתחיל העולם המערבי.
להתפתח.
להתפתח. ואז ב...
את מדברת על רנסנס ועל מה? תקופה של
כן,
התפתחות
כן,
אומנותית.
אנחנו מדברים על לואי ה-6, כן, 14, אנחנו מדברים פה ממש התחלה. אירופה. מאוד אירופאית, שבעצם בא המלך ואומר, אני רוצה... תוכניות בידור, לקח עולם, לקח חברה מאוד מאוד מרוששת, מאוד מאוד חלשה, והוא אמר, אני רוצה לגדל אותה, אני עושה מהפכה בעולם. הוא מתחיל להצמיח אומנים, אנשי חצר, שרוקדים, מנגנים, משחקים, ואז מתפתחת שפה של אומנות, מוזיקאים, רקדנים שרוקדים לפי המוזיקה, לוליינים, כל התרבות החצר, כל תרבות החצר הקרקסית, החברתית, שאנשים באים לצפות, נהיה בעצם משהו שהוא מיצג שלם של אומנות.
גם דוד, עוד לפני שהוא המלך, ניגן לשאול.
נכון.
שאול, כאילו זה... זאת אומרת, בואו אומרים שם באירופה, בואו תבדרו אותנו. שעמם.
מבחינתם, זה היה סוג של... הם לא רק בידרו, הם לפעמים גם היו שותפים. היו הרבה הרבה מחולות חצר שכולם היו שותפים בהם.
אוקיי.
זאת אומרת, זה לא רק היה...
קטע של תעביר לי את הזמן.
כן, זה בעצם הייתה התפתחות שלמה, חברתית, של לבנות שפה, שאם את רזה, דקה, חסרת משקל, את יכולה לרקוד. ואז התפתח העולם של הבלט הקלאסי.
זה הגיע גם ממוזיקה קלאסית, נכון? כל המלחינים של אותה תקופה מתחילים לנגן, ורק בנות אז רוקדות?
לא, כולם רוקדים בטח. גם גברים, הגברים היו חלק מהווירטואוזיות של הפיזיות, הם יותר פיזיים, הם יכולים לעשות הרבה יותר, הקפיצות שלהם יותר מרשימות, יש להם דור שהיא יותר חזק, יש להם תאומים.
אני רואה את האור שלך בעיניים עכשיו, אם הייתי עושה לך ככה, וואו, תמשיכי,
ובעצם נהיה פה תרבות שלמה, של למידה של שפה, איפה הידיים נמצאות, מה נכון, מה לא נכון, מה זה פוזיציה, מה זה לעמוד, איך הראש מסתכל, איך הצוואר, איפה הגב.
איך הישונים.
הכל, אין בעצם איבר בגוף שהוא לא שותף בתוך התנועה, בתוך הריקוד הזה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה שהבלט הקלאסי שלט על העולם. ואז כמובן קמו נשים מורדות שלא הסכימו.
מה יש לנו?
אם אנחנו קצת יותר רגולות, ולא בדיוק כאלו גמישות, ולא כאלו דקות וארוכות, אז אנחנו לא יכולות לרקוד, אז ריקוד זה לא בשבילנו.
אז מה עשינו?
אז הם מרדו, ואז הם הקימו שפה, ואז הוקמה השפה של המחול המודרני, שבעצם כל תנועה היא נכונה. אם הולכים שתיים ימינה, שתיים שמאלה, ואם בא לי לדלק פתאום, אם בא לי לשכב על הרצפה, אם בא לי להתגלגל, אם בא לי להפוך על הראש, זה ריקוד, והוא נחשב, והוא שמח, והוא טוב, והוא משעשע, והוא מבדר, ואז עולם שלם של תרבות של המחול המודרני קמה למרוד בבלט הקלאסי.
וואו, קצת גם עם המהפכה התעשייתית. כאילו, ריקוד מודרני שתקוע לי בראש, זה ריקוד המכונה.
אוקיי, נכון? מושפע, כן.
מושפע.
נכון, אמרת יפה. באמת המחול המודרני היה בעצם חוויה שמושפעת מכל מה שקורה סביבך, מהחוויות הרוחניות שלי, החוויות הגשמיות שלי, החוויות הזוגיות שלי, החוויות החברתיות שלי, החוויות ההורות שלי, הכל משפיע לתוך התנועה הזאת. ובעצם כל תנועה היא תנועה והיא ריקוד. אין בעצם משהו שפוסל
הכל
אותה.
לגיטימי.
הכל לגיטימי.
אז איך הן מתווכחות ביניהן שתי השיטות?
אז בעצם באמת נהיים פה מהלכים, אלו מפתחים את הבלט הקלאסי הקומוניסטי והמאוד מאוד, מאוד מדויק ותובעני ובלתי מתפשר, ואלו הולכים עם הנפש שלהם ומקבלים השראה מהרוח והשראה מהשמיים והשראה מהים והשראה מהחיים והכל נפלא.
קצת חסידות מול, מה? נכון? כאילו קצת כאילו סטריקט ו...
כן, נכנס פה המון רוח.
הג'אז יבוא רק אחר כך? כשדיסקו וכאלה?
כן, הרבה אחר כך.
יש זמן עד שנגיע אליו.
יש פה תחנות של כל מיני, לא יודעת אם זה רלוונטי כל השמות, אבל כל הנשים עצומות, וגם מאוד מדהים, מי מוביל את כל המרד הזה?
נשים?
נשים. נשים מובילות
מרד. טוב, הם התחילו עם התוף.
לא סתם קראתי פעם במאור ושמש, הוא אומר שהריקוד של מרים הנביאה תיקן את כל המחולות עד סוף הדורות.
איזה יופי.
זאת אומרת שהריקוד הזה נמצא ברושם שלו בכל המחולות.
קדימה.
הכל, עד סוף הדורות, עד ריקוד הגאולה.
איזה יופי.
וזה היה הווה ויהיה, וזה מדהים, זה כל כך הרגיע אותי קודם כל, שבעצם מה שלא יהיה, אני לא אהפוך לי אגם רגוי, אני אשאר קצת קלאסי, אשאר, מרים הלוויה תמיד אשאר
עכשיו. יש שם פעמון. רגע, אבל אם אני, את רואה, שכחתי את עצמנו, אבל בואי נחזור רגע לדרך תשובה שלך, כי את מה יפה במה שאני מרגישה איתך עכשיו, זה שהתשובה שלך, או ההתקרבות שלך אל אלוקים, היא ממש יד ביד בריקוד משותף עם הריקוד.
כן, זה קורה.
מאוד יפה לראות את זה.
זה קורה במסדרונות האקדמיה למוזיקה ומחול, שאני בעצם נותנת המון ביטוי למרחבים הרוחניים שלי. ואני מתחילה להגיד תהילים.
ככה? כן. איפה היה לך?
הייתה לי שותפה שגרה בדירה שלנו, שהיא התחילה לחזור בתשובה.
בירושלים.
בירושלים, בן קרם, באחד ה...
דמיינתם שאתם פיים כאילו?
וואי.
I'm gonna live forever.
I'm still fame, and I'm still gonna live forever. למה תקחי לנו את זה? זה ליחודי סגולה. רק מי שיודע, יודע.
נכון.
אבל כן, בטח.
לא, זה היה בית ספר לריקוד מפורסם שעשו עליו סדרה.
כן.
ובעצם חלום של ילדות כזה.
חלום. ילדות, זה חזה, אתה חי כל היום בהשראה של ה...
שאתה
כוכב,
בריין.
שאתה שואף, שאתה רעף, אתה רוקדן, אתה כובש, אתה פשוט שר ומאושר, זה באמת סדרה שהכניסה המון השראה.
נכון?
המון השראה.
מה?
מי בקוטק? רק תגידי פיים, אנחנו כבר עוד שנייה עושות את השפגת באוויר, ואנחנו נוחתות, איך שצריך.
שפיים זה בעצם תהילה, תהילה. רק את מחליפה את התהילה בתהילה לכליון.
בעזרת השם משתדלת, כן.
ואת קוראת שם תהילים.
אני קוראת שם תהילים.
באקדמיה.
באקדמיה. לא במסדרון, מתחבא. אני עדיין מתחבא.
תראו, השנים האלה של העקבית.
כן, אתה לא יודע בכלל. אתה מתחבא מדרגות, אומר פה מזמור, כי החברה שלך מהדירה אמרה, תגידי את התהילים האלו, זה יעשה לך טוב. ואז את אומרת את התהילים האלו, אף אחד לא ידע. אני חוזרת בתשובה, אפילו לא ידעתי בעצמי שזה קורה גם לי.
מידע מגיע על עצמך בדילי.
ממש, אתה גם מתחיל לעקוב, מה זה אומר, אתה אפילו גם לא יודע. ובעצם יש פה איזשהו גילוי של חוויות רוחניות נוספות, דרך
יורדות
התהילים.
יורדות דמעות בתוך כדי ריקוד?
יורדות הרבה דמעות עדיין.
נכון, נכון.
הרבה דמעות, בטח.
מה
ריקוד.
זה הקטע הזה?
הקטע הזה זה...
זה בסדר שאני שואלת את זה?
בטח, זה מהמם. טוב. זה... תראי, רבי נחמן קודם כל נתן תשובה להכל, אז גם אם אני אתן לך תשובה, זה תמיד... בדרך כלל 99 פלוס יהיה רבי נחמן.
אבל נכון שהנה, והנה הצמרמורת שלי מגיעה, נכון שיש ריקודים שמורידים דמעות.
מורידים דמעות.
כי הנפש עוברת משהו קסום.
נכון.
מה, אז תסבירי את זה בנחמנית שנייה.
נחמנית אומר שהתנועה מולידה חום. היא מולידה חום, זה כמו חץ שעובר ליד שעבה, והמהירות של התנועה של החץ ממיסה את השעבה. ככה התנועה של הריקוד היא ממיסה את השעבה של הלב, היא בעצם מחממת, יוצרת חימום. הרי כל העניין של התפילה היא לא סטטית, היא לא מקום שאדם מדיטציה, אני לא זז, אני קו ישר, אני לא זז. התנועה של היהודי היא תנועה של קדימה ואחורה, היא כמו נר, היא מחממת, היא יוצרת תנועה, היא יוצרת חימום אל הלב, כדי שהלב יוכל יותר ויותר לבעור. ככה היא גם התנועה של הריקוד. כשהריקוד מחובר למקום של התפילה, אז הריקוד יוצר חימום, ואז הוא מחמם את הלבבות. וכשהלב חם, אז הדמעות זולקות.
וזה דמעות מיוחדות, הן חמות יותר, חמות, נכון?
והן מלאות אהבה, הן כמו תאורות, הן מתארות.
יאו, איזה
מתארות.
כיף זה שזה קורה, זה לא קורה תמיד. יש תקופות של יובה אישה. ויש תקופות של, כן, קטנות דמוכים ותהליכים.
כן.
אבל את יודעת, אני חושבת שהתפילה הזאת שאת מדברת עליה, בעברית היא באה מהשורש פלל, של להיכנס פנימה אל הפה הזאת, שגם בדפוס וגם בכתב היא כל כך ספירלית אל תוך עצמנו, ודאבל למד שם של עולה למעלה. וזה גם שם בית הספר שלך, הללו. גם שם יש את השני למדים האלה, שמתפזעות היחידה שעולה מעל השורה למעלה, אגב, את יודעת, הזווית הסופיות שהן סופיות. מה, אבל רגע, ואז תהילים במסדרונות, I'm going to be forever,
ו... זהו, הבן זוג שלי מציע לי נישואים, ואז אנחנו הולכים לרבנות. אז הוא אומר לרב, אנחנו חוזרים בתשובה. ואני אומרת לו, תגיד לעצמך, למה אתה אומר עליי? כאילו, וזהו בטוח שהוא חוזר כבר בתשובה, הוא כבר בתהליך מאוד מועץ של תפיסה.
גם גדל חילוני לגמרי.
חילוני, הרבה יותר חילוני ממני.
מה קרה לו, תגידי לנו במשפט?
גם, זה איזשהו מסע רוחני. הוא בעצמו היה מורה למודעות עצמית, ובעצם כל הדרך של העבודה במודעות עצמית שלו, הייתה שיעורים מפרשת השבוע מספר הזוהר. קחי בן אדם חילוני עם שיער ארוך, פריק
רסטות
אמיתי.
רסטות או בלי?
בלי רסטות.
אוקיי.
אוקיי, not my style. עם שיער ארוך ומעביר שיעורי מודעות בכל הארץ, ברידמן, בתי ספר לרפואה אלטרנטיבית, דרך פרשת השבוע של הזוהר. ואנחנו מגיעים, את לא תאמיני, לפרשה של הפרשה של השבוע הזה שהייתה, לא תבירו אש.
בהר? בחוקותיי?
בחוקותיי. לא תבירו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואנחנו בעצם קוראים את הפרשה, מדברים ממנה, עושים ממנה תרגילי מדיטציה, תרגילי התבוננות רוחניות, ואין סוף תרגילים של מודעות עצמית. ואנחנו בעצם מבינים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בערב שבת, לא תבירו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואז העולם נעצר. מתחיל פה איזושהי תפיסה חדשה, והבנה חדשה, ודבר מוסיף דבר. קבלות שבת אצלנו בבית היו תמיד, כאילו מגיעים בערך חצי הודו, לבית הקטן של החדר וחצי
עוד
הזה.
עוד בתחילת התהליך.
עוד בתחילת התהליך של הרוחניות, והיו פה ניגוני שבת, מרגע השקיעה עד רגע הזריחה, חוויה רוחנית אינסופית, שמחברת אותך לניגון כל כך קדוש וטהור, ופשוט אנשים מגיעים, וניגון, 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 ושירה אינסופית, ופשוט היה התעוררות רוחנית מאוד מאוד חזקה.
אז הוא מודיע, ברבנות שאתם חוזרים בתשובה.
כן.
ואתם חוזרים בתשובה.
זהו, מסתבר שהוא אמר כנראה את האמת, אני עוד לא הבנתי את זה, וזהו, ואז אני ממשיכה לרקוד, אנחנו כבר מתחתנים, הוא כבר קונה חליפה שחורה, הוא מבקש מכפלת.
הוא זריז.
הוא זריז. הביאו חליפה אחת לישיבה שלו בעלי תשובה, הוא מודד אותה, הוא היחידי שזה עולה עליו בול, הוא חוזר הביתה עם חליפה שחורה. הוא אומר לי, אני רוצה שתעשי לי מכפלת. אמרתי לו, למה אני אעשה מכפלת? לחליפה שחורה? אתה השתגעת?
רגע, והריקוד איפה הוא פה?
אני עדיין רוקדת.
עדיין רוקדת.
בכל מיני מקומות, ולעקוד, וכל מיני...
מתי זה הופך להיות ממש... היום יום שלך, העבודה שלך.
זה כבר, אני חיה. ברגע שעברתי לאקדמיה וגרתי בירושלים, אני כבר התחלתי לרקוד בכל מיני מסגרות, גם הופעתי, גם רקדתי, גם למדתי את התואר להוראה, ובעצם אתה, העולם של הריקוד הוא אתה.
הוא אתה.
אתה קם בבוקר, רוקד, חוזר בצהריים, חוזר לרקוד, כאילו אין לך משהו אחר.
אבל חיה, זה קצת אומנות שיש לה שעון ביולוגי.
לריקוד?
כן, סורי. מה, עצוב, מה
שאני... את רוצה לדבר על זה עכשיו?
לא, תעשו בואי לא נדבר על זה.
אבל יש לי איזו תשובה מדהימה.
דברי.
וזה בדיוק המופע החדש שלנו, של להקת הללו, שאנחנו כולנו חבורה של בעלות תשובה, בגיל 40 פלוס, וזה שאלת השאלות, כי בעצם אתה אומר, איפה הטיימינג הזה? ואם אתה מוכן...
זה טוב ששאלתי את זה.
זה שאלה מדויקת.
זה מן השמיים.
את יורדת לך ככה, ככה, שפע, שפע מדהים.
זה התנועה הזאת, אה?
וואי. ובעצם אתה לומד שלתנועה יש אין סוף. אז גם אם הרגל שלך לא מגיע לאף, יש לך עדיין מקומות חדשים להציע. וביט, אתה פשוט מתחיל תהליך חדש של חיפוש תנועה אותנטית, שלך כאישה.
הרבה יותר בוגר לפעמים.
הרבה יותר בוגר, הוא גם הרבה יותר מעניין על הבמה. כי בעצם אתה לא חווה רק רגליים, יופי, איזה כיף הם עלו למעלה, יופי, יופי, יופי.
שזה קצת המצוינות של קודם.
נכון.
קצת, אביסלה.
בדיוק.
נכון? אוקיי.
ואתה עכשיו חווה חוויה של להביא עוד יותר מהאישיות שלך, של מי שאת עכשיו, בגיל הזה, איך הוא יוצר תנועה אותנטית, שהיא מתאימה לתנועה שלך, לבגרות שלך, מכבדת אותך ומחמיאה לך. וזה חיפוש חדש.
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 את יודעת, בקורונה... אני הבנתי שהיה מופע שקראו לו יש מאין?
זה פסטיבל.
פסטיבל.
פסטיבל מחול יהודי, זה חלק, אנחנו קופצים עכשיו לבית הספר שהוקם, ובעצם חלק מהפרויקטים שלי בתוך הבית ספר הזה, זה הקמה של פסטיבל מחול, זה בעצם שבוע מחול היהודי, יש מאין, זה אירוע של שבוע ימים, שאנחנו מעלים בו מחולות יום-יום, סדנאות מחול כל בוקר, וכל ערב הופעות מחול של להקות מחול.
לנשים שלא רשומות, כאילו,
לכל הארץ. לכל הארץ, בתקופת הקורונה, אני אוכל להגיד לך, עם כל הבלתי אפשרי שזה היה לעשות אירוע כזה.
איך?
עשינו את זה דיגיטלי, ישבנו באולפן כזה, שידרנו את זה, וצילמנו את כל המופעים בתיאטרון, לבד, בלי קהל, וערכנו אותם, ופשוט שידרנו אותם לייב, כאילו שידרנו אותם באיכות מאוד מאוד גבוהה בזום, והיו לנו יותר מ-1,800 נרשמות מכל הארץ, מכל העולם. זה היה אירוע כל כך מרגש, אנחנו אמרנו, טוב, אנחנו נביא את החברות שלנו לצפות בעצמנו, ופתאום נרשמות, 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 ונצואלה, צרפת, פריז, ארצות הברית, ירושלים, צפון, הדרום.
מבקשות ריקוד צנוע, דתי, קדוש, יהודי,
מחובר.
נשי, מכובד. בואי נדבר שנייה על הבית ספר הזה, כי את בעצם מעבר לחוגים של בנות וכולי, ומופעים, והנה, ויוזמות, יש מעין, זה שם כל כך...
זה אדיר.
בול פגיעה בפוני, כי כאילו, כי כל יצירה היא יש מעין, והיא חדשה כל כך עבור האדם ועבור הצופה. אבל את בעצם גם מכשירה מורות לריקוד.
זה כל העניין של הבית ספר. זה בעצם שאני הגעתי לתוך העולם החרדי, אני בעצם פוגשת חברה שהפלטפורמה של המחול היא לא מדברת בשפה שאני רגילה בה. כאילו, אני באה מהעולם.
מה, בערך קצת?
זה נמצא כאילו, כל אחת שיודעת קצת לרקוד, היא בעצם הוא כבר מורה למחול, היא לוקחת אחריות על תלמידות, יודעת מה יכול לפצוע אותה.
כי זה חתיכת אחריות.
זה חתיכת אחריות, כן.
גם רוחנית.
גם רוחנית.
כי מה שהסברת לי לפני כמה דקות, אני כאילו אומרת, אם הבנות שלי היו שומעות את זה, ממורה למחול, אז זה גם חינוך לתורה של אחרי הצהריים, וזה עוד היבט של אמונה, מה שאת אמרת פה. נו, אז רגע, אז פתאום את קולטת.
אז אני קולטת שבעצם אין פה ציבור שמדבר בשפה המחולית שאני מכירה. אז אני מתחילה לאט לאט, קודם כל זה לא התחיל ביום אחד הבית ספר הזה, זה בעצם בתוך התשובה שלי, אם נקפוץ לשם, כשחזרתי בתשובה והבנתי שאני כבר חוזרת בתשובה, אז בעצם כתבתי מופע מחול. שהוא הסיפור תשובה שלי, הסיפור האישי שלי.
בתנועות? סיפור תשובה
בריקוד.
שאדם שמתבונן יבין מה קורה שם?
יבין, כי אני מממלת אותו בין ריקוד לריקוד, אני מכניסה לשם את הקטעי חיבור בתחנות שלי, במעבר שלי, בחיים.
ספוקן בתוך... כזה?
כן, ספוקן כזה, ואז אני מממלת אותו, ואז אני רוקדת אותו, ואז בעצם הוא חוויה של גם החוויה שלי כרקדנית, כאילו אני מספרת את זה דרך הגוף, דיברנו על המשמעות בתנועה.
נכון.
אני מביאה את המשמעות בתוך התנועה, לתוך כל תנועה ותנועה, ואני מספרת בעצם איזשהו תהליך של תשובה. ובעצם כל מופע כזה מגיעות אלי נשים בסוף המופע, ומספרות לי כמה הן חולמות לרקוד, ואיך הבת שלהן רוקדת בסלון, ואיך היא חולמת לרקוד, ואיך הייתה רוצה לרקוד ככה, משוחררת, פתוחה, ואיך הייתה רוצה שתנועות שהיו פתוחות ככה, ופתאום אני שומעת שהחלומות האלו הם לא שלי. ואני חוזרת,
הם לא רק שלי.
אני חוזרת הביתה ואני כותבת במחברת את כל החלומות של האנשים, הם חולמות לרקוד, והיא סיפרה לי שהבת שלה רוקד, ואני ממש ממלאה מחברת של חלומות. ואני אומרת, אני חייבת לעשות עם זה משהו יום אחד. ואז אני מתחילה לחלום, שיהיה לי מרכז, שיבואו עליו כל אותם נשים, שיקשימו את החלום שלהם, יוכלו להתחבר לעצמם, יוכלו לרקוד את הריקוד הפתוח הזה, ולפרוס את הידיים, ולפתוח את הלב, ואני חולמת את החלום הזה, ואני כותבת את הבית ספר הזה, נותנתי לנו כמה שמות לבית ספר הזה.
את מרגישה את אלוקים כל הזמן איתך, נכון?
זה השגחות.
כי זה מין חלומות כאלה של, של העולם מלא בחולמי חלומות שזה היה ג'וק, ועשו, הנה, עוד אחד, חשוב, כל כך.
כן, זה צריך הרבה סייעתא דשמיא. זה באמת הרבה סייעתא דשמיא.
איפה זה התחיל? ואיפה, באיזה מקום, פיזית?
אז פיזית זה באמת התחיל בקריית יובל. שם ממש.
לא רחוק מהמפלצת.
לגמרי. אז גרתי בבית וגן, שם למדתי את שפת האיפוק.
כן, אוקיי. איך שאת מדברת על שפת האיפוק, את אוספת.
עושה את זה, כן, אוספת את זה.
לא, הם מעולים לנו הדוסים האלה, שתידי, הם שמים אותנו מיד, בואי מותק, תתייצבי מיד,
ותתיישרי.
אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה. את יודעת, כשילדה לומדת את שפת ההלכות והמצוות דרך בעלות תשובה או הסבר כזה, הרבה יותר נעים וקל לדייק מצוות, אני חושבת. גם, גם.
כן, גם, צריך, קודם כל, בתור בעל תשובה, אתה צריך שחר הרבה התנגדויות.
כי אחרת לא יהיו לך...
אחרת אתה לא תוכל להתמסר. עכשיו, בתור בן אדם שעבר הרבה זהויות, אם הייתי הודית, אם הייתי קצת אמריקאית, אם הייתי קצת זה, אז עכשיו הייתי קצת חרדית. כאילו, אתה פשוט לומד שפות תרבותיות, ואז אתה מתחבר לזהות, ואני במקום, יש לי את הפתיחות הזאת, פשוט להזדהות ולספוג תרבות, ולספוג תנועה חדשה.
אוהבת את זה אפילו.
כן, יש לי שם איזושהי סקרנות כזאת.
אבל תראי, הים עם חולפים שנה עוברת, ואת נשארת חרדית.
כן, הנה, את רואה, יש לבך שמו. בלי שם.
הן מתכתבות ההודית והחרדית?
מתכתבות, בטח. מי שהרוח שלו נושבת, היא נושבת בכל מקום, בכל תפקיד שתשימי אותה, בכל תרגיל, יהיה לה שמה את הרוח הנושבת, כי החיבור פנימי, אם אין סוף.
נכון. בואי נעשה קלוז'ר, נערוז את עולמך, כי נראה ששמח לך מאוד בלב שלך עם העבודה שאת עושה, ועם הקדימה, תוכניות וחלומות של הלאה.
אז ככה, אז אם אנחנו נוגעים בבית ספר, שהבית ספר הוא באמת מותג, שהפך להיות מותג גדול מאוד, שגם אני, גם אני מעכלת את הגדרת המותג הזה ומה הוא אומר.
כי זה, יש בזה משהו מאוד עוצמתי.
מאוד עוצמתי.
להיות הללו, אתה מאחורי הקלעים של הללו.
מאוד עוצמתי, אני לא יכולה לקחת את כל הכבוד לעצמי, כי בורא עולם פה עשה עבודה מאוד משמעותית, שבלעדיו לא הייתה לי בכלל את ההזדמנות ואת היכולת, להניע את ידיי ורגליי.
מכירה את כל התלמידות?
אני מכירה בערך 80% מהתלמידות שלי, בשמות פרטיים.
באות אומרות לך כשהן רואות אותך שלום חיה?
כן, בוודאי. קשר האישי שלי עם תלמידות זה בנפשי. אין דבר כזה שכאילו עוברת פה תלמידה ואני... כאילו, המעמד שלי הוא באמת, אחרי שזה גדל כל כך, אני עדיין, הקשר האישי, המסדרונות, הם משהו שהוא, אני יכולה לבוא ליום עבודה, והיום עבודה שלי הוא פשוט לטייל במסדרונות, ולפגוש פה תלמידה, ולשמוע את הסיפור שלה, ולדבר עם ולגלות פה, מאחורי האנשים, מי שנכנסת בתוך הדלת הזאת, זה עולם.
יש לי שאלת סיכום, קשה קצת, רחמים עלייך, רגע. קצת קשה, אבל אני חושבת שהיא נצרכת לנו, ככה כדי להרוז את השיחה הזאת. נורא קל להתמסר לאומנות שבריקוד, אפילו לקדש אותה קצת, כי זה מה שעושים הרבה אומנים, בשם האומנות. אבל לנו, בתור יראות שמיים, יש קידוש של דבר אחר. גם אם הוא בית, ילדים, בורא עולם, עבודת השם, איך, אם את יכולה, בקצרה, רק להסביר, איך אתה שומר על זה? כי בקלות אתה מחליק ומתבלבל, ואני לא רוצה שזה יקרה.
שאלה
נכון?
טובה, בטח.
תודה.
זה מאבקים אינסופיים. אישה זה מאבק. אישה זה כוחות שנאבקים בכוחות הצריך. באמת, באמת, אם יש לי מילה, אז פשוט להגיע לשלום.
שלום, זאת התשובה?
זה שלום. איזון? קודם כל, איך אומרים, להגיד שזה היצר הרע והיצר הטוב שלי. אני עדיין יודעת את זה, לרקוד לפעמים, יכול להיות גם היצר רע שלי, לפעמים אני כל כך רוצה ומתגעגעת לזה, שאני צריכה כאילו לשלם על זה איזשהו מחיר, ואני לא רוצה לשלם את המחיר, אז אני לא רוקד, ואני כאילו כל הזמן...
מאבק.
זה, כן, זה איזשהו... בפרט שהבית צעיר, ויש עדיין ילדים קטנים, ואתה צריך להיות המון... ברוך השם, מתבגרים, זה גם סיפור אחר.
זה שיחה אחרת.
הסיפור הזה יום אחר.
תוקד במטבח?
בוודאי.
חיה, שלמה, הללו.
אבל אני רוצה להגיד מילה על הדבר הזה, שבאמת מאוד דיווה אותי מאוד חזק, שככל שהתפקיד שלי בבית כאישה וכאימא יהודיה מאוד מאוד ברור ומוגדר, היציאה שלי בחוץ לא מאיימת. זאת אומרת שאני תמיד מחזיקה את נקודת השלד, את העמוד השדרה. זה עמוד השדרה שלי, זאת אומרת שגם אני אצא מנו עכשיו, אני אתפזר, אני אהיה, אני אעשה, אני אעמוד על הבמה, אני אקבל את כל הכפיים האלו, את כל העוצמה האדירה הזאת, אני אחזור הביתה. בתוך התינוק הקטן הזה, לחבק אותו, נשק אותו, אשכיב אותו לישון.
ותדעי שהוא היצירה אמיתית.
והוא היצירה אמיתית שלי. זה המתנה למה אומן יהודי לא מתפרק. כי אני לוקחת את האומן שאין לו את המרכז ואת השלד הזה, והוא חוזר הביתה עם כל האור העצום הזה.
לבית.
לבית.
שהוא לא תמיד מלא.
שהוא לא תמיד מלא, והוא לא תמיד בית.
מלא במשמעות, אני מתכוונת, מעבר לילדים, משמעות אלוקית גדולה גלובלית.
בדיוק, ואז הוא חוזר עם כזאת עוצמה של אור, וזה עוצמה של אור. לעמוד על הבמה זה עוצמה אדירה של אור. מה אתה עושה עם הכבוד הזה? מה אתה עושה עם הכבוד הזה? לוקח אותו לעצמך, אתה מתפרק.
בסדר.
אם אתה מעלה אותו הבנה. לקדוש ברוך הוא ומבין שכל העניין שלו הוא כדי לפזר את האור
לילדים שלך. על השטיח עם הלגו.
כן, לילדים שלך, לכלים, לניקיון, לבעל, לשמחה, לילדים, זה אהבה. ואז האהבה שלך, אז המחלוקת היא יותר, אין מחלוקת.
אז הקריאה היא פחות.
כן, אין מחלוקת, כי אתה עושה, יש לך עמוד שדרה שגם אם יצאת ממנו, אתה יודע לחזור אליו.
יש לך מרכז.
כן, אתה לא מאבד אותו.
זו הבנה מדהימה, חיה, אני מזדהה איתך.
אני יכולה להגיד שאם לא היה לי את העמוד שדרה, את הבנייה הזאת כאדם, כדרך, כבית, כמשמעת, כחברה, כמציאות, כזהות, כל פעם הייתי יכולה להתנדנד. אבל תמיד יש לי, איך אומרים, ברוך השם, תודה להשם, את הבית לשוב אליו.
רוצה להודות לאמא המרוקאית שילדה אותך. אני פשוט רוצה להודות לה.
את צודקת, איך את רואה? איך זיית אותה?
איזה זיהוי. זה אמיתית כזאת של... נכון. אמרו לי, רביעי עוגיות. ראה את זה? שלישי קוסקוס רביעי עוגיות.
אוקיי, זה לא כזה...
זה לא כזה...
אבל זה, יש את זה. יש שם הרבה מלאות, ברוך השם.
חיה, מה זה תודה שבאת?
אני רוצה עוד להוסיף מילה, אני יכולה לגנוב מילה אחת?
כן, בקצרה, בקטנית.
הלו בית ספר למחול שקיים 17 שנה עוד מעט.
מניין טוב.
מניין טוב, הרבה טוב. מביא הרבה טוב לעולם, הרבה אור לעולם. הרבה הצלת נפשות שקורות פה מאחורי הכלי, מעבר לעוצמות האדירות שבאמת יש בו. אנחנו כרגע עוברים טלטלה מאוד מאוד גדולה. המבנה שלנו פונה, אנחנו פונונו... פונונו מהמבנה שהוא הבית החלומי שלנו, פשוט מסרו את הבניין הזה לחברת הייטק, פשוט פינו את כל השכנים, ואנחנו פינונו את עצמנו מהבניין הזה, נאלצנו לפנות את הבניין, ואני רוצה להגשים, לעשות מזה תפילה עכשיו עם כל הנפשות הפועלות, שבעזרת השם יתברך, השם ימצא את הבית הנכון להלו יחד עם בניין בית המקדש.
אמן.
שיוכלו באמת מחדש להתמלא. אנחנו נמצאים כרגע במבנה זמני, ואנחנו בעזרת השם שואפים למבנה האמיתי שלנו.
שיהיה לכם במהרה.
ואנחנו מרגישים שהוא ביחד עם בית המקדש.
יאללה. זה קירות שירקדו יחד איתכם.
יחד עם העזרת נשים הזאת, היא המלאה בצבעים
וחיות. ושיש לה מקום לכולן לרקוד. תודה, חיה שלמה. תמשיכי לעשות הללוז.
תודה אפרת, היה כיף איתך.
היה כיף גם איתך. זהו, אנחנו משדרים תרבות. תודה רבה למשרד התרבות, לכל חי, לבימאי וידאו שלנו, מנדי אור, לטכנאי השידור, מוטי קופר, לניהול האומנותי של איגוד חרדי לתרבות ואומנות. תודה שהייתם איתנו. להתראות.